והתחלנו לדבר על הדרך שהמהר"ל הולך בפרק הזה. המהר"ל הולך לדבר, כמו שאמרנו, על הנושא של המצוות. הוא בא לדבר על ה... הוא בא לשתול את ה... יש לי איזה מילה בלועזית, אני שכחתי איך ל... יש דברים שהם, נדמה לי זה נקרא אימננטי, זה מתוך המציאות בעצמה אתה מגיע למסקנה. המציאות בעצמה מורה על זה, כן? כמו חוקי הטבע. חוקי הטבע הם הכרחיים לא בגלל שמישהו ימציא אותם, אלא בגלל שהמציאות בעצמה מורה שזה ככה. ולכן גם בהקשר שלנו, המהר"ל הולך לדבר לא על התועלת של המצוות, על זה שהמצוות הם דבר נפלא, אלא על ההכרח לראות איך בתוך המציאות של האדם אנחנו מחויבים להגיד שיש לו סדר מצוותי. לא כמו שאנחנו רגילים לחשוב, אנחנו רגילים לחשוב על המצוות כאיזה משהו הקדוש ברוך הוא אמר, אתם רוצים לחיות איך שבא לכם, אני קצת מחייב אתכם לעשות דברים שהם נוגדים את הזרימה הטבעית שלכם. צריך לעשות מצוות, למה? כי זה יועיל לכם בסוף. לא. לא ככה. המצוות הן לא מחוץ לאדם. המצוות הן בנויות בתוך הקיום שלו. אז זה מה שהמהר"ל רוצה להסביר פה. בפרק הראשון. זה הנושא של הפרק הראשון. ולכן זה פרק מאוד מאוד חשוב. ולכן הצורה המיוחדת שבה המהר"ל מדבר על המצוות. הוא אומר ככה. הנבראים, אמרנו ככה, המהר"ל מתבונן על המציאות. ומאפיין אותה, הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו. כלומר, אמרנו אתמול שהעולם הוא סך כל, העולם מורכב לא מנבראים, מיצורים שונים, אלא זה לא שיש עולם בתוכו יש נבראים, אלא העולם זה סך כל הפעולות. זה הצורה הנכונה להתבונן על המציאות. זה שיש לנו, שאנחנו גרים במקום עם עצים, וזה בגלל שהשמש פועלת, והירח פועלת, והכוכבים פועלים, והצמחים פועלים. הסך של כל הפעולות האלה, הן יוצרות את המציאות. לכן העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה לא מצב סטטי, אלא זה מצב חיוני של תנועות בלתי פוסקות, גם בגוף האדם זה ככה דרך אגב. המצב של הבריאות הוא לא מצב סטטי. זה לא שאתה בריא ואז אין אף אחד שמאיים עליך, לא חומרים מסוכנים ולא חיידקים. לא, הבריאות היא תוצאה של מלחמה בלתי פוסקת במזיקים, נכון? שלמד ביולוגיה יודע שמערכת החיסון פועלת ללא הרף, להשמדת מזיקים ולחיידקים, כל הזמן יש תאים שהם מסירים בתוך הגוף והם מחפשים כל הזמן את החומרים המזיקים שחדרו לתוך האדם באופן טבעי. אפילו שאתה אוכל אוכל, יש בתוך זה פסולת ואוכל, והגוף כל הזמן מתמודד ללא הרף כדי לקיים את עצמו ולחסל את המזיקים שהם מאיימים על הבריאות, וככה מתקבלת בסוף הבריאות. אז הבריאות של האדם היא תוצר של פעולות אינסופיות של אינסוף גרומים בתוך גוף האדם. אם יוכלו לעשות שביתה 5 דקות, נגמר הסיפור. אז זה מה שאומר המהר"ל בחלק הראשון, נבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, צריך לדעת שהם כולם הם פועלים בעולם, כלומר פועלים את העולם, ככה צריך לקרוא את זה, הם פועלים את העולם אשר נבראו בו. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. יש מדרג בתוך היצורים האלה. כל אחד עם הפעולה שלו ועם העוצמות שלו ועם התרומה שלו למציאות. למשל, השמיים וכל צבא השמיים. הם כולם פועלים, מה הפעולה שלהם? הם מסובבים את הרקיע. הם קודם כל יוצרים את כל התנועה של הכוכבים וכל המבנה של היקום שנמצא סביבנו, וגם פועלים עלינו. אנחנו גם מושפעים מתוך, כמו שאמרנו, הקצבים של היום ולילה, חודש, שנה, ההשפעות המגנטיות, שמזה בסוף יש את, את הכוח הכובד והאטמוספירה, כל זה גם תוצאה של כדור הארץ ביחד עם כל מה שסובב מסביבו. וכן התחתונים, גם המציאות שנמצאת על פני כדור הארץ, כולם פועלים. הארץ היא פועלת ומוציאה צמחה. כן, אתמול ראינו שהארץ היא זאת שמאפשרת למדרגת הצומח להופיע על פני הקרום החיצוני של כדור הארץ, מה שאין כן, דברים שהם לא צמחיים, מה הארץ עושה, מבטלת אותם, מחלה אותם, כן? דברים נמדדים בתקופת כילוי של הארץ, הארץ דווקא פועדת כיליון. דבר אחד היא לא מחלה את הצמיחה. הצמיחה בעצמה היא מתאפשרת בזכות הפעולה של הארץ. וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. וכן המים הם פועלים, מרווים, מעבירים חומרים ממקום למקום, מצמיחים האדמה, והרוח גם כן מגדל הכל כמו שידוע, וכן האש, כמו החמה, כמובן טמפרטורה זה תנאי יסודי להתקיימות החיים, וכן כל בעלי חיים וכל המינים שבעולם, לא לתוהו ובוהם, רק נאמר עליהם פרו ורבו ומילאו את הארץ, כלומר הציווי הזה שהם הצטוו בבריאת העולם, זה לא שהם, זה ביטוי של הפעולה שלהם. שקדוש ברוך הוא אמר לבעלי החיים פרו ורבו ומילאו את הארץ, כלומר הוא נטע בהם את התכונה היסודית שלהם שהיא הקיום. בעלי חיים, ומה הם עוסקים? בקיום. אם אתה רואה כלב מסתובב בחוץ, מה הוא מחפש? תשרוד. או שהוא מחפש אוכל, או שהוא מחפש לפרוד ולרבות, חוץ מזה הוא לא מחפש שום דבר, הוא לא רואה כלום, רק אוכל וזה. וזה הם עסוקים. עד שאין אחד בטל והכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. אז זה היסוד הראשון שאנחנו מבחינים כשאנחנו מתבוננים על המציאות. היסוד השני, כל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. כלומר, כשאנחנו רוצים להבחין בפעולות של כל אחד מהנבראים, אנחנו צריכים לדעת שיש קשר בין הפעולה לבין המהות של היצור שפועל אותה. יש קשר. כל יצור פועל, הפעולה שלו זה המהות שלו. כשאתה אומר שבעלי החיים מתקיימים, אז זה לא רק מה שהם פועלים בעולם, את ההתרבות ואת האכילה של אחד את השני, אלא בזה הם פועלים את עצמם. הוא עצמו זה הקיום, הפעולה שלו זה הקיום שלו, זה אותו דבר. זה לא שהוא פועל משהו אחד והוא משהו אחר. הוא והפעולה שלו זה מהותו, הפעולה שלו זה מהותו.
בשונה
מהאדם? כולם, אין, לא בשונה, למה אתה אומר בשונה? זה חוק, אנחנו עכשיו מתבוננים למציאות ויוצרים חוק. אנחנו כמו שאתה עכשיו מחפש במעבדה, אתה גילית שכדור הארץ יש עליו, פועל על יש כוח הכובד שפועל בכדור הארץ. זה חוק אוניברסלי, זה לא שבתל אביב יש כוח הכובד, ובחיפה אין כוח הכובד, זה לא עובד, אתה בוחן את החוקים הנצחיים של המציאות. בזה אנחנו עסוקים, אנחנו פה עוסקים כמדענים, אנחנו מנסים להגדיר את החוקיות של המציאות. חוק זה דבר שהוא אוניברסלי. חוק, גמרנו, ברגע שהגדרת שזה חוק, זה פועל בכל מקום. תכף נתבונן על האדם, מתוך זה נרצה להתבונן על האדם, לראות איפה הוא שייך לזה. אז כל פה...
הקיום של היצור...
בעצם הפעולה שלו זה לא דבר נפרד מהמהות שלו. הפעולה שלו והמהות שלו זה אותו עניין. אם אתה רואה בעל חיים, אתה מנסה לחפש... מה הפעולה שלו? יכול להיות שאתה תמצא גם פעולות אחרות שהוא עושה. נגיד בעל החיים. אתה יכול לראות שהוא צומח גם. אבל זה לא הנקודה שלו. מה הנקודה המרכזית של בעל החיים? זה הקיום.
למה צריך גם כלב וגם קנגורו וגם זאב?
לא, אנחנו לא... מה שאתה שואל, אתה שואל כאדם דתי. בתור דתי זה מאוד מעניין אותך. אנחנו פה...
עם הקיום, אז את אותו קיום...
מה, למה צריך דבורים ולמה צריך עכברים? המדע עוסק בזה. הוא מוצא בסוף למה צריך את כל אחד מהם. נכון? אתה שואל עכשיו למה, איך זה תורם לתמונה הכללית? זה עוד שאלה, זה שאלה...
אם המהות היא הקיום, והקיום של הקרב הוא בדיוק כמו הקיום של הזאב.
כן, אבל אתה שואל למה צריך את הקיום שכל אחד מקיים משהו אחר במציאות. אבל הוא דואג לזה שהוא ישרוד, זה הנקודה שלו. צריך שיהיו עריות בעולם, צריך שיהיו נמרים בעולם. כיוון שצריך שהם יהיו, אז הם כל הזמן עוסקים בזה שהם יהיו. מה שחשוב שיהיו הרבה כאלה.
אבל זה לא סיבה, זה לא הכרחי. כלומר, יש מציאות שבה יש חיות שנקראות.
כן, נכון.
בעולם ממשיך להתקיים, אז...
חסר משהו בעולם, כשמין מסוים נעלם, אז חסר משהו בהרכב של המציאות, ברור שזה ככה. זה, כל הירוקים אומרים את זה, לא? היום זה העסק המרכזי, כשנחסרים לנו אלמנטים, אנחנו לאט לאט תורגים את עצמנו, כי העולם זקוק לכל הרובד הזה, לכל העושר הזה. לכן, הכלל השני אומר שכל פעולה מתייחסת אל הפועל, כי החמימות אשר היא פעולת האש, האש הוא פועל בעולם חום, אבל זה גם הוא בעצמו. מה זה אש? אנרגיה. וכן הקרירות מתייחס אל המים, אשר פועלים הקרירות, וכן בכל הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. זה דבר שיעזור לנו כשאנחנו מנסים לאפיין את אחד מהיצורים, אז אם אנחנו נמצא מה המהות שלו, יהיה לנו קל להגדיר גם את הפעולה שלו.
עכשיו,
הגדרנו
מהות
די
כללית
לרוב החיים. למה? כן, מה שאמרת. כן.
ועל בסיס שהמהות שלהם, הקיום שלהם, אנחנו נדע גם מה העניין שלהם, מה צריך את ה...
כן, זה עוד שאלה. זה כמו ש אתה מוצא בגוף האדם כל מיני אלמנטים. אחרי הרבה מחקר גילית, למה זה חשוב? ויש דבר שלא מצאת עדיין, נכון? המדע הרבה דברים לא יודע. אבל הוא די בטוח שיש להם תפקיד. אבל לא מצאתי את התפקיד, אז מה? גילינו שזה חוק, שכל רכיב בגוף האדם יש לו משמעות. אז עכשיו, זה שלא מצאתי, זה עדיין לא שולל את האפשרות הזאת. אני אמצא, כמו שגיליתי שזה חוק, אני אמצא. זה כמו אדם למד על כוח הכובד, יצא מהשיעור, פתאום הוא רואה בלון הליום עולה למעלה. הוא אומר למה, חוזר חזרה למורה שלו, הוא אומר, שיקרת? אתה אומר כוח הכובד, כל הגופים נמשכים לארץ, למה ראיתי בלון הליום שעולה? אז מסביר לו, גם שם יש כוח הכובד. ויש עוד כוח במציאות שקוראים לו כוח עילוי. שניהם עובדים ביחד. אם כוח העילוי גובר על כוח הכובד, אז הבלון עולה. אם כוח הכובד גובר, תוסיף לו משקלת, אז הוא יורד. עכשיו אתה שואל, איך זה מורכב בתוך המציאות? זה עוד שאלה. אבל זה נמצא. ברור שזה נמצא. מורה לפיזיקה לא נבהל גם כשהוא ראה פעם ראשונה בלון הליום. הוא אומר, גם על בלון הליום כוח הכובד עובד. אם לא היה כוח הכובד עובד עליו, אז הוא היה אף כמו טיל. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את שני החוקים האלה, שהם חוקים אוניברסליים, שמצאנו אותם בכל היצורים, אנחנו עכשיו מפנים את המבט אל האדם. ומעתה האדם, אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי חיים, מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים, שאין נפשם רק טבעית. למה אמר על עכשיו שהוא פונה לאדם, הוא קודם כל מגדיר אותו? כן, אם אנחנו נדע מי הוא האדם, מה הדבר המרכזי, מה מהותו המרכזית, אנחנו נדע מה לחפש.
אבל איך אתה יכול לדעת מה מהותו המרכזית?
תפונה, תסתכל, מה זה האדם? תסתכל על הייצור הזה.
איך אתה יודע מה מהותו המרכזית? על ידי הפעולות. ואז בעצם יוצא שזה הגדרה מעגלית.
לא, אתה מוצא שהוא פועל הרבה פעולות, גם אוכל, כמו שהקופים אוכלים. אתה אומר בסדר, הוא אוכל, אבל לא נראה לי, כי אדם עושה דברים הרבה יותר גבוהים מאשר הקוף. אז בוא נעלה למעלה, לא נראה, לא נשאר רק בה. כמו שהמהר"ל אומר כמה שורות בשורה השלישית מלמטה, ואם מפני שתמצא אדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, יש לו גם נפש חיונית, הוא גם צריך לקיים את עצמו, אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים, אבל... אי אפשר שיהיו לו גם פעולות שמתייחסות לנפשו השכלי. אבל יש עוד רכיב ששם אתה לא מוצא, וזה הרכיב העיקרי. מה העיקר אצל האדם? ההתקיימות? לא. האדם יש נפש שכלית. כלומר, יש לו גם, הוא לא צמוד לטבע, רק נמצא כל הזמן כדי למצוא אוכל. יש לו גם מבט רחב, או יש לו השקפה על המציאות, הוא מתבונן למציאות, מעלה מחשבות. יש לו נפש שכלית. אנחנו רואים שהאדם גם הוא, הוא חושב, בבעל החיים לא חושבים. נכון, כשנשר טס מעל האלפים, הוא לא נהנה מהנוף. הוא לא נהנה מהנוף. למה הוא לא נהנה מהנוף? זה נפש שכלית, אדם שהוא מתעניין מעבר לטבע. הוא אומר, שמה, מה רבו מעשיך השם, איזה פלא. הנשר מחפש דבר אחד, מחפש שהמחבר כדי ללכוד אותו, זה מה שמעניין. הוא כל הזמן, כל התפקוד שלו הוא צמוד קיום. זה מה ש... לאדם יש נפש רחבה, הרבה יותר נפש שכלית. יש לו שכל, תבונה, תחכום. הוא חושב על המציאות, הוא לא רק חי בתוך המציאות. לכן שואל המהר"ל, כיוון שיש לו נפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שנפשם רק נפש טבעית, מחויב שיהיו לו פעולות, מתייחסות, אין נפשו השכלית האלוקית. שכלית אלוקית כאן זה לא במובן שיש לו נשמה מן העליונים, זה לא... שכלית, הכוונה שהוא לא רק צמוד למערכת של הטבע, אלא גם יש לו איזשהו מבט מעבר לדברים שהוא רואה בחמשת החושים. אז למה מחויב שיהיו לו גם כן פעולות שמתייחסות לנפשו השכלית? למה זה חייב להיות? למה לא זה חייב? אולי לא.
סתם יש לו...
אבל למה חייב? למה חייב? יש ראינו את זה בכל ה... כמו שאמרנו, כיוון שכוח הכובד נמצא בגילינו שהוא נמצא על פני כל כדור הארץ, אז אין מקום שזה חסר. נכון? כמו שמוצאים לפעמים כוכבים. אחרי שלמדנו את חוקי הכבידה וההשפעות של הכוכבים אחד על השני, לפעמים מגלים כוכב לפני שרואים אותו. למה? כי רואים איזה כוכב מסתובב, פתאום יש לו איזה הסט במסלול שלו, והסט יכול להיות רק השפעה של כוח אחר שפועל שם. עכשיו אתה לא רואה, אבל אתה יודע שיהיה שם. נכון? כי זה החוק. אותו דבר, כיוון ש... אז עכשיו אני
עושה... מה
כיוון שהאדם הוא נמצא בעולם, ובעולם כל היצורים שנמצאים, הרי האדם הוא מרכיב, אחד מהמרכיבים של כדור הארץ, הוא אחד מהיצורים שפועלים על הארץ. מה הפעולה שלו? מה, הוא יצור זר פה? הוא לא יצור זר. הוא נברא פה, הוא קיים פה, הוא שתול פה, הוא חי פה, הוא אחד מהנבראים שנמצאים על פני כדור. צריך לקחת אותו בחשבון. אני שואל איך הוא מחושבן בתוך הסדר הזה. איפה אני מוצא את הפעולה שלו? חייב להיות שזה ככה. חייב להיות מכוח החוק שראיתי במציאות. כן?
עוד פעם, תחזור, איך אני מתייחס אל המהות? זאת אומרת, המהר"ל לבונה שלב שתיים, שלב ראשוני, איך אני מתייחס אל המהות?
כן, שאם כל פעולה של כל נברא היא שייכת למיוחדות של ה... ייצור עצמו.
הדבר שהוא עצמי בו.
דבר שהוא העיקר שלו. מה העיקר באדם? השכל, התבונה, לא הקיום.
איך אני מדבר מה העיקר?
אז זה הכוח הכי גבוה אצלו. הכוח שהוא סביבו, החיים שלו מרוכזים. למה בני אדם עושים מלחמות? כי הם חושבים אחרת, לא כי חסר להם אוכל. כי המחשבה זה העיקר, התפיסת עולם שלך. על זה אנשים מתעסקים, על זה אנשים תולשים ילדים מבתי ספר, מגן הילדים בגיל צעיר, וקוברים אותם בתוך כיסא בבית ספר כדי ללמד אותם דעת. אתה רואה שאנשים מתנהלים סביב הדעות, סביב ההשכלה, נכון? אתה רואה שזה מרכיב מרכזי בבני אדם. אז אתה שואל מה האדם, איך הוא שייך למציאות, מה הוא בתוך המציאות, מה הוא פועל במציאות, מצד הנפש השכלית שלו. למה? כי לא יגרה כוחו. מאיר המהר"ל ואומר, ומדבר עליו האמינה שהוא מפתח אותו, הוא אומר אולי מה שהאדם פועל מצד הנפש השכלית שלו זה טכנולוגיה. האדם נמצא בעולם, יחד עם ההימצאות שלו, הוא מפתח כל הזמן, לוקח את העולם, מאבד אותו, מפרק אותו, מרכיב ממנו דברים חדשים, בונה בית, בונה ערים, איפה שבני אדם גרים, זה מקום. טכנולוגיה זה שלבי ההתפתחות של האדם, תקופת האבן, תקופת הברזל. החיים של האדם מלווים בהבאת הכוח המיוחד שלו, במה? שהוא פועל את הטכנולוגיה. מה זה טכנולוגיה? טכנולוגיה זה חוכמה. לוקח אפר, מכניס אותו לבית חרושת ויוצא מזה מסך מחשב.
אבל זה לא חוכמה.
מה?
זה לא החוכמה, זה לא החוכמה שאנחנו רואים, שאנחנו מרגישים.
לא, הוא לוקח את המציאות, הוא מאבד אותה ומשכלל אותה.
אבל העיבוד של המציאות זה לא רק מה שאדם חושב ועושה. זה לא עושה של הנאות.
אבל זה בזה זה בא לי בביטוי. מה אתה עושה עם כל הלמידה שלך? אתה בסוף יש לך תובנות על המציאות. אתה אומר, תשמע, אחרי שלמדתי אני גם יכול לעשות מזה משהו. אני מביא לאדם אפשרויות תנועה יותר גבוהות. את הלימודים אני משכלל להם על זה שאני עושה להם למידה מרחוק. אני בונה מערכת הסעות, מערכת תזונה. אני משכלל את הקיום של האדם על ידי טכנולוגיה. אנשים מתו פעם, עד לפני 100 שנה, ממוצע הגיל היה 40. למה? התזונה לא הייתה טובה, הרפואה לא הייתה טובה. ברגע שאדם שכלל את הידע שלו, אודות המציאות, מזה הוא פיתח טכנולוגיה שיצרה מצב שבו החיים של האדם הרבה יותר משוכללים. הוא שכלל.
את האמצעים.
לא, אז האדם בזה הוא...
האמצעים לחיות, את האמצעים.
נכון, החיים שלו ברמה הרבה יותר גבוהה, פעם אדם היה לו זמן. לא היה לו זמן לא לקרוא, לא לחשוב, לא להשכיל. כל הזמן רדף אחרי אוכל. היום האדם מאפשר לעצמו זמן פנוי להיות בן אדם. אני חשוב כמת, כל הזמן רדף אחרי אוכל. האנושיות שלו לא יוצאת אל הפועל. עכשיו החיים של האדם מקבלים אופי הרבה יותר רציני. אולי זה הדבר. נכון? זה מה שהאדם עושה בעולם. טכנולוגיה. בלי הטכנולוגיה, האדם היה מת. בלי שאדם היה מלווה את עצמו ברופאים, בתעשייה, בבקרה על מחלות, המצב שלו היה, זה רק בסרטים, אדם חי בג'ונגל ככה לבד, זה סתם, זה לא אמיתי. אדם כזה לא יכול לשרוד הרבה זמן.
אבל אחרי
שבן
אדם,
הוא
בסוף
שואף
למשהו, אחרי זה הוא לא שואף.
יש לך שאלות פילוסופיות, אנחנו לא שואלים פה שאלות פילוסופיות, אתה שואל מה הוא מביא.
כי זה כן חשוב, כי זה בסוף כן.
בסדר, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם סתם, בסדר, אני שומע אותך. אבל אני שואל קודם כל שאלה טכנית, פה נמצא את הפעולה שלו. מה הוא פועל בעולם? תראה איפה שבני אדם גרים, לעומת איפה שבני אדם לא שכללו את הקיום שלהם, תסתכל, תהבדלי. לחיות בג'ונגל זה לא נעים. מהקיצה קטנה, אתה מת. מוליד 10 ילדים, 5 הולכים בדרך. כל השאר מגיעים עד גיל 40 ומתים. הקיום שלנו מלווה בטכנולוגיה. הטכנולוגיה אפשרה לאדם להתפתח הרבה מעבר לבעלי החיים.
ואין משהו רוחני גם שאנחנו פועלים בעולם?
תפילה, אנחנו... תגידי, להיות מדען גרעין במכון ויצמן, זה לא משהו רוחני?
לא.
למה לא? הוא עוסק בצד המופשט של המציאות. הוא לא נפגש עם הסטנדר הזה כמו שאתה נפגשת. כן, הוא משכיל את המציאות הזה. מולקולות, עזבנו מזמן את המולקולות. היום מדברים על אנרגיות, היום מדברים על השפעות.
לא, זה מעבר הסטנדר, זה מעבר למה שאני רואה בסטנדר.
כן. המדע, העולם, הכוחות הנסתרים שפועלים בו, האינסופיות של היקום. זה מביא את האדם לרמת התבוננות וחיים במציאות הרבה מעבר למה שקורה אצל בעלי חיים. תראה מה זה עושה לאדם ההשכלה. זה מה שהוא אומר כאן, אולי זה אבא אמינה. אז הוא דוחה את זה, הוא אומר, כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול, שזה היסודות של הטכנולוגיה, וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, כן, הטכנולוגיה של האדם היא בעיקר משרתת שלוש מטרות. אחת זה ייצור מזון, שכלול ייצור המזון, לזה שהוא לא הולך לחפש את האוכל שלו בשדה, אלא מאבד את השדה כדי להוציא ממנו. זה גם טכנולוגיה, זה שייך לטכנולוגיה. כמו ששמעתי פעם סברה יפה מאיזה מישהו שמדען שאומר, מה... אנשים מחפשים, נגיד, סויה, מפולי סויה שלא מהונדסים גנטית, נכון? היום זה טרנד. כי אם בני אדם ינדסו את הפולי סויה, אז מה יקרה? אולי זה לא בריא, כי זה לא טבעי. שמעתי מדען שאומר, ולקחת דונם אדמה, ולהכריח אותה להוציא 50 טון חיטה. אתה מכריח אותה. אתה זורע, חורש, נכון? אם היית הולך לטבע סתם, אמר לך, זה 200 שיבולים בדונם. ככה אתה מוציא 100,000 שיבולים בדונם. איך עושים את זה? בכוח, נכון?
אבל מובן, אנחנו רואים בראשית, שאם לא, שפני שאדם נברא, האדמה לא על הפרי.
מה, לא היה?
לא היה עצים, לא היה...
מה, בגן עדן?
כן.
אנחנו לא בגן עדן.
לא גידלה.
בסדר, לא יודע מה היה מצב בגן עדן. נחזור לשם. בינתיים, המציאות שאנחנו חיים בה היא כזאת, שהיא דורשת מאיתנו טכנולוגיה גם בשביל לייצר אוכל. אז זה מתחלק לשלוש קטגוריות. הטכנולוגיה שהאדם מלווה אותו בייצור אוכל, היא מלווה אותו בעשיית בגדים, כשהגמרא קורא לזה, יש במלאכות שבת, יש סדרה דפת, כל סדרת המלאכות שנדרשות כדי שתחזיק פרוסה ביד, וסדרת מלאכות שנדרשת כדי בשביל שאתה תוכל ללבוש בגדים. ועוד דבר, אולי הבניינים, המבנים שמסביבו. זאת אומרת, המהר"ל, כי מה שאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, שוודאי אף כי דברים אלו צריכים לנפש השכלית. למה צריכים לנפש השכלית? צריך, זה אפילו לייצר, אתם יודעים מה זה, לא מזמן נחשפתי למה זה נקרא לייצר סיב של בגד. אתם יודעים כמה טכנולוגיה מושקעת בסיבי בגדים? בגלל זה כמעט לא תמצאו, אני יודע מה, בגדים משוכללים שבאים מסין, לא תמצאו. אתה רוצה לקנות בגדי ריצה, גורטקס, לא יודע, כל מיני כאלה טכנולוגיות, לא תמצא שהסינים יכולים לחכות את זה. מיטב המוחות יושבים על הדברים, בסיבי בגדים, עשיית בגדים. זה דבר מאוד משוכלל. צריך בשביל מדענים, מי שמייצר בגדים, זה מדענים. יושבים שם במרכזי פיתוח והם יוצרים מדע. אז אף שהדברים האלה צריכים לנפש, זה בוודאי שהאדם צריך לגייס לטובת הייצור של הטכנולוגיה את מיטב המוחות, ולא כל אחד יכול להיות לעבוד בהייטק. מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד השלמות שבו? מי אמר שזה ביטוי של המעלה של האדם? והרי ראוי ומחויב שיהיו לו פעולות אלוקיות שיפעול בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו אלוקית, ואולי כל הדברים האלה אשר זכרנו הם מצד החיסרון שבאדם.
בעצם הנפש החיונית היא בכלל הגבוהה יותר.
שיש לאדם כישרון אלוקי, שכלי, שהוא לא מוציא אותו לפועל, וזה מה שהוא מוציא אותו לפועל בייצור טכנולוגיה, זה בגלל שיש לו בעיה. מה הכוונה? בשביל זה המהר"ל מביא מדרש. כדי לפתח את הנקודה הזאת, המהר"ל מביא מדרש.
מה זה הנקודה?
זה מה שמוסבר פה. ובמדרש במסכת קידושין כתוב דבר מאוד מוזר. תניה רבי שמעון, וזה אמר רב מרגיל אותנו באיך לקרוא את המסר שמועבר אלינו דרך המדרשים. תראו דוגמה לזה. תניה רבי שמעון ברבי אלעזר. תניה רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מיומי לא ראיתי צבי קייץ. בחיים שלי לא ראיתי צבי שהוא אוסף סחורה בחורף. בקיץ כדי לשמור אותה לחורף, לא אוגר, לא אוגר אוכל. בחיים שלי לא ראיתי צבי שעושה את זה. וארי, סבל. ושואל, חן ואני, אפילו לא ראיתי שבעלי החיים יש להם את המקצועות האלה. של אגירת מזון, של חלוקת סחורה לבני אדם ומחירה, וכל מה שבני אדם משתמשים לצורך הטכנולוגיה. לא ראיתי. היצורים שחיים על פני כדור הארץ, אין להם את כל הטכנולוגיה. והם מתפרנסים שלא בצער. ואנחנו רואים שהקיום שלהם לא דורש מהם כל כך הרבה מאמץ, מה שקראנו לו הנפש השכלית. והם ברמה יותר נמוכה מהאדם, והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני, כלומר הקיום שלי הוא קשור לאלוקים, קיום הרבה יותר גבוה. ומה אלו שלא נברו אלו לשם שאני מתפרנסים שלו בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, על אחת וכמה וכמה שהייתי צריך להתפרנס בלא בצער. אז למה זה, איך זה, למה זה קשור זה שבני אדם מתעסקים בטכנולוגיה? אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. זה כמו שאתה מוצא שבני האדם מתעסקים ברפואה או בדיאטות, אתה אומר, זה לא תוצר של איזה שכלול באדם. האדם מלווה את עצמו בגלל בחירתו הרעה, גם בבאגים שיש לו. ומערכת הרפואה בחלקה הגדול היא שייכת לפגמים שהוא יצר, לא לאיזה מעלה. אז אם בעלי החיים, שהם בעלי חיים יותר נמוכים, והם לא זקוקים לכל המערכת הזאת, הם מתפרנסים בלא צער, ואני שאני צריך להתעסק עם דבר הרבה יותר גבוה, כי הקיום שלי הוא הרבה יותר גבוה, הייתי צריך להתפרנס בלא צער. אז למה זה שייך, אומר רבי שמעון? אלא שהראותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי, הוא מביא על זה פסוק שנאמר, עוונותיכם יתו אלה. זה שייך לעוונות.
זה לא קשור לחטא אדם הראשון?
מה?
זה לא קשור לחטא אדם הראשון?
כן, אבל עכשיו הקיום של האדם מלווה בשיבושים. חלק מהחיים שלו זה חיים שהם שכלול, וחלק מהחיים שלו זה חיים שהם קשור בהם גם פספוס.
זאת אומרת, למה מהר"ל מניח את זה כלפי האדם ולא כלפי הבהמה?
כי אתה רואה שהבהמה בצד הזה, החיים שלה בנויים הרבה יותר טבעי. היא, האוכל שלה נמצא לידה, היא לא צריכה לעבוד, לא לאסוף, לא למכור, לא. מה זה? כדי שאדם יהיה לו מזון, איזה מערכות יש של שינוע, של פיתוח, של אחסון, של גידול, של...
אז בעצם, מה יש בעצם המעמד שזה מראה על זה שיש מלך עבודה?
ואם האדם הוא כל כך טרוד ועסוק בפשוט שיהיה לו פרוסה, זה לא ביטוי של שכלול. כי תמצא אצל בעלי החיים שהם לא, אין, לא צריכים את זה.
זה גם לא רק, זה לא רק אוכל, זה גם לא יודע, מגורים וקדים.
כן, כן, הכל, נכון, נכון.
זה נכון, אבל אתה יכול להגיד
שזה מחוץ קומה. כן, אתה מנסה לדון את זה מבחינה פילוסופית, אני לא דן על זה פילוסופית. אני דן על זה טכנית. מה זה אומר? לאיזה מערכת בקיום של האדם זה שייך? למערכות של הקלקול. זהו.
כאילו, זה שאין לנו, זה שאנחנו מתאמצים בשביל הדברים האלמנטריים, זה משהו לא טבעי כביכול.
כן. זה משהו, גם, כן. זה משהו של איזה, אי זרימה של המערכת שלו. זה משהו שקשור לחיים של האדם מלווים גם באיזושהי מערכת של קלקולים.
אולי אפשר להגיד שזה בא מהצורך, הצורך הוא לא טבעי. אם אתה צריך אבל, אם אתה כבר צריך...
שוב, אתה מנסה להסביר הסבר הגותי. למה זה ככה? וקודם כל תראה שזה ככה. אתה מבין? בוא נעשה, אנחנו מסדרים את הארון.
אבל בסוף אתה לוקח ממני הכל, שם אותי המדבר, אני... יש לי צורך, הצורך הזה הוא לא טבעי. מה שאני עושה, מה שאני משכנן עכשיו, זה דווקא טוב.
למה? הרמב״ם מתאר בהקדמת פרק חלק את המצב העתידי. כשהוא מדבר על גן עדן, הרמב״ם כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב, תשמעו, גן עדן זה לא רעיון, כמו שאומרים היום החבר'ה, מונפץ. כי אם תסתכל על המציאות, תראה שהמציאות בנויה הרבה יותר טוב ממה שהיא נמצאת היום. אלא יש פה איזה פספוס בכל המערכת. רגע, גן עדן, הוא אומר לתאר את גן עדן, זה דבר הגיוני. מה זאת אומרת הגיוני? שבו שהמצב של פני כדור הארץ יהיה כמו שהוא צריך להיות, כפי שזה נראה בעיניים.
אם הקדוש ברוך הוא טוב,
כן.
למה לא מספיק טוב פה?
המערכת בנויה טוב, הכל בנוי טוב. כמו שאתה לומד ביולוגיה, אתה לומד גוף האדם. כאילו, למה שיש שם בעיות? הכל כל כך גאוני. זה שיש לאדם בעיות, זה מה שיש פה, זה גורם נוסף שמשבש את כל המערכת. מיסודו, זה מערכת מצוינת. מה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם תקלות, מה המכוער? היצירה נבראה בצורה מושלמת.
הבן אדם יצר לעצמו צורך, הבן אדם קלקל ובקלקול...
לא, אז התחלתי להגיד לך, כמו שהגמרא אומרת, שעתידה ארץ ישראל להצמיח שיבולים וגלוסקאות. כלומר, המצב הנורמלי של המציאות, אם הכל היה מתפקד, כמו בגן עדן, שהצמחים היו גדלים לידך... ולא היית צריך בגדים ארוגים, כמו שאומר הרמב״ם. היה מצב, יש פה, יש איזה פוטנציאל לא ממומש במציאות.
אבל
הקיום שלך היה צריך להיות, צריך להיות יותר טבעי, יותר זורם.
אני אמין אבל שהבגדים שהם מדברים עליהם זה לא בגדים שאני יובש עכשיו. זה בגדים שאני לא הייתי צורך. שעכשיו אני לא הייתי צורך. במצב הנוכחי לא הייתי צורך.
כן.
מה לעשות שאני לא יודע, רגיש לבגדים האלה, והשמש שנמצאת בגן עדן לא עושה לי טוב.
אבל תראה, בעלי חיים לא צריכים בגדים.
אני לא כמו אדם.
איך הבעלי חיים נבראו באופן שמתאים לסביבה?
הם יותר טבעיים.
מה הכוונה?
הם לא קלקלו. הם לא עצרו עצמם צורך. אני עצרתי עצמי צורך, וזה העניין.
נו.
אז אם עכשיו
לא מפסים אותי. בסדר. ואם לא היית מייצר לעצמך צורך, אז מה היה קורה?
אז העולם היה ממשיך ככה.
איך?
לא הייתי צריך לשכלל. כל שכלול הוא נובע מאיזשהו צורך.
נגיד אתה לוקח אדם, שם אותו באיי בהאמה באיזה אי. מה אתה חושב שיקרה לו?
משהו ישרוד או שהוא ימות.
זה כבר לא טוב. אם אתה שם נמר בקניה, רוב הסיכויים שהוא יחיה. משהו במציאות כבר פגום ביסוד של המציאות. זה תוצאה של המערכת הזאת היא לא עובדת עד הסוף למה שהיא נבראה. אתה מבין?
גם נמר לא בטוח.
איך?
גם נמר לא בטוח, אבל גם בארץ הם לא שרדו.
בסדר, אבל הוא, כן, ברור, ברגע שהבני אדם נכנסו לשם. הנמר צריך לשרוד כמה שהוא צריך לשרוד, דהיינו, 50% חיים עד זקנה, 50% צריכים להוות מזון לשרשרת המזון ליותר גבוה. בסדר, זה ככה מובנה. לא טוב שכל הנמר, לא טוב שכל אחד העכברים יחיו בלי הפסקה. צריך חתולים שקצת ישמידו אותם. במערכת זה בנוי טוב. אצל אדם זה לא בנוי טוב. משהו במערכת פגום. ואתה מתבונן על זה ואתה אומר, תראה את האדם ביחס לבעלי חיים, שתביא שיש פה איזה בעיה.
אבל זה לא בגלל המערכת.
זה בגלל המערכת, כי גם האדם יהיה צדיק, הוא לא יכול לחיות בארץ, בלי שייצרו לו מזון, ויכינו לו בגדים, ויספקו לו פרנסה, והוא יצטרך להיות טרוד בזה רוב היום.
אבל הוא צריך את זה.
הוא צריך את זה.
והאדם הראשון לא צריך את זה.
כן, כי העולם היה יותר מתוקן.
אבל לא בגלל שהוא היה משוכלל. בגלל שלא נוצר הצורך הזה בכלל.
לא, אבל מה, בגלל שנוצר הצורך אז המציאות השתנתה, לא הבנתי.
כן, מה?
לא משנה, אז המציאות השתנתה, אז המציאות לא אידיאלית. אתה מסכים איתי?
כן.
לא, המציאות לא אידיאלית. זה מסביר, איך שתסביר את הפגם, יש פה איזה פגם.
אז מתחיל מהצורך.
לא אכפת לי מה זה מתחיל, אבל יש פה פגם. זה בעיה. זה מה שאני אומר לך כל הזמן, שאתה מנסה להסביר איזשהו הסבר הגותי, למה זה קרה. לא מעניין אותי למה זה קרה. אבל קודם כל תסתכל על מה יש לנו. מה יש לנו? אדם שנמצא בסביבה שאי אפשר להסביר שהיא אידיאלית עבור הקיום שלו, כי הוא נזקק רוב הזמן להתעסק עם הדברים האלה.
המסקנה שלה מראה לי שכאילו, שכנראה לשכל האנושי יש תפקיד שהוא יותר גבוה, אבל בגלל איזה פגם של האדם,
כן, זה חשבון.
אנחנו מבזבזים אותו על דברים.
אני אומר לך שזה תשבץ, מה שהוא עושה פה זה תשבץ. יש דברים נתונים ידועים, נתונים לא ידועים, וזה את המסקנה. תיקח, אני אומר, כמו שאמרתי לכם, תיקח חילוני, תגיע איתו לאותן מסקנות לוגיות. בוא ביחד ניצל את האלו, זה לא צריך להיות דתי בשביל זה. הרי שביארו כי הפעולות והמלאכות שעושה אדם לצורך פרנסתו אינה מצד מעלת האדם, ולא מצד פחיתות וחיסרון, וכשנברא האדם, כלומר במצב המושלם, לא נבראת עמו המלאכה ותיקון הבגדים ובניין הבתים, רק בגן עדן היה בלא דברים אלו, כלומר מה זה גן עדן? תיאור של המצב השלם. ואם כן, אין אלו הפעולות לאדם מצד השלמות שלא נמצא בבעלי החיים, אלו הפעולות, והם מתפרנסים בלא דברים אלו. אם כן, פעולות אלו הם לאדם מצד חיסרון שחטא וקיפח פרנסתו, ולולא זה לא היה צריך לדברים אלו, וזכר ג' דברים. כי באדם ג' דברים, הגוף, הנפש והשכל, ובכל שלושתם משמש האדם בהם לצורך חיותו. ואמר כי אין שלמות האדם במה שהוא משמש לצורך פרנסתו, הן בגופו, הן בנפשו, הן בשכלו. כל כוחות האדם מרוכזים סביב הקיום שלו. הדוגמה הראשונה שמביאה מדרש וזה, כי הארי יש לו גוף חזק. הארי הוא בא לסמל את החוזק שיש לאדם, הגוף. כאשר נודע מעניין הארי, והרי אין משמש בכוח גופו שיש לו לצורך פרנסתו. אתה רואה שהארי, הוא לא משתמש בכוח גופו לצורך פרנסתו. הוא לא הולך לעבוד, להזכיר את עצמו, מקבל כסף, אחרי זה הולך קונה בכסף. הוא משתמש בכוח שלו מיד לאכול. הוא רץ אחריו, אוכל אותו. לכך אין לחשוב במה שעושה אדם בגופו ושלמות לו, שהרי בבעלי החיים לא נמצא דבר זה שיהיה צריך אליו. וכנגד הכוח הנפשי שהתנועה היא מן הנפש, על זה אמר שהצבי יש בו מהירות התנועה מאוד, הרי יש לו כוח זה ביותר, והרי אינו משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. כלומר, האדם משתמש לצורך פרנסתו גם בחיוניות שלו. הוא לא רק מזיע, הוא גם תרוד מזה, הוא עייף מזה. הנפש שלו היא גם כן לאה מכל העמל הזה. ולכך אמר, לא ראיתי צבי קייץ, דיינו שיהיה מתקן מזונותיו בקיץ, וצריך לזה כוח התנועה להכניס את פירות הקיץ לבית. וכנגד השכל, אמר, לא ראיתי שועל וחנווני, כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חיות השדה, ואין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו להיות חנווני בעל מסע ומתן. זה בעל מסע ומתן, הרי כשאתה משתמש בשכל לצורך מסע ומתן, מה אתה עושה בעצם? כן, אתה אומר, תשמע, אני מסתכל על המציאות, אבל אני אקמבן אותה. נביא לו זה מפה לזה וזה, ובסוף מפה אני אגזור כסף, נכון? חשבונאות, הוא כל הזמן מחשבן, איך ל... באמת
השואל חייה כל כך
רמה?
באמת השואל חייה כל כך רמה, שהיא רק מסתמלת.
לא יודע. הוא, כן.
הוא גם בפינות חי.
לא, אבל... לא, ידוע, אם אתה יש לך, אם יש לך דיר כבשים.
תועצים נתקעים בקיר, בגדר.
לא, אם יש לך דיר כבשים, ואתה, הם סוכנים, הם תוחכמים מאוד. הם, השואלים, הם לא רואים אוכל ואוכלים אותו ישיר, אלא אם יש להם חשבונאות סיבובית. הוא יודע להמתיא לחכות בשביל שאחרי זה יהיה לו, הוא יודע לקמבן. הוא עובד במהלך כפול, לא במהלך ישר. כל בעלי החיים צדים, רואים אוכל צדים אותו. והוא יודע לעשות את זה לא בצורה כזאת שעכשיו הוא יעשה משהו שאולי הוא יפסיד, אבל אחר כך יבוא לו מזה רווח. וכיוון שלא נמצא בבעלי החיים שהשתמשו בכוחות אלה לצורך פרנסתם. אם כן, מה שהאדם פועל בכוח גופו וזהת אפו ונושא מסע גדול לצורך פרנסתו, אין זה מצד שלמות האדם, שהרי אין צורך דבר זה לבעלי החיים שהוא יותר פחות מן האדם. אלא מה המסקנה? דבר זה יתחייב לו מצד חטאו.
לא, אני יכול להיות שהחיות לא מוטרדות מהפרנסה שלהם, כי אין להם שכל ש...
מצוין, זה מה שטוב. זה מה שטוב. בשביל מה צריך את השכל? בשביל מה? אז בשביל מה? בשביל כל היום תרדוף אחריהם. כל היום אתה לא מצליח.
זה טוב, יכול להיות
שאתה
צריך להיות בלי
שכל. זה באמת אחד המסקנות. אחד המסקנות של בני האדם. אחד התופעות האנושיות. שאנשים חושבים שאם הקיום שלך לא יהיה מלווה בשכל, אז יהיה לך חיים יותר טובים. ואז נוצרות כל מיני תרבויות כאלה שאנשים שרוצים לזרום. עזוב אותך, לא לחשוב, תהל בהודו. יש איזו הנחת יסוד בהסתובבות הזאת, אבל אתה רואה שזה לא מחזיק מעמד, לא תמצא אחד בין 60, זאת אומרת, שיסתובב בהודו. זה לא פתרון, הניסיון לרדת לקומת בעלי החיים.
המסקנה היא שהשכל כרגע פוגע, כאילו...
השכל בינתיים משהו... בינתיים השכל הוא מקל עליך, כלומר, מה מקל עליך? אם אדם יש לו קטוע רגל, הוא הצליח להמציא רגל תותבת, אז זה מקל עליו?
אם אדם לא יודע שזה נורא כל כך להיות בלי רגל.
לא, זה מאוד מגביל, מאוד מאוד.
אם אדם לא היה יודע בשכל שזה...
לא עלינו, אבל מי שיש לו את זה יודע עד כמה הקיום של האדם תלוי. אני הכרתי בן אדם ש... הייתה לו תאונת עבודה ונחרטה לו הבוין של הרגל. והוא סיפר לי כמה הוא למד שזה חשוב הבוין של הרגל, יוצרת יציבות בגוף, ובעצם איתה אתה ממשש ולומד להבחין בה, אתה מתחיל להתנדנד אם אין לך בוין. אתה יכול להתגבר על זה במשך הזמן. ברגל. הבוין של הרגל, אתה לא יודע, אתה פשוט זורם עם המציאות, עם הבריאות, אתה לא יודע עד כמה חשוב כל אחד. כן, הוא הסביר, הוא למד על זה, והוא הבין למה בלי האצבע הקדמית של הרגל הוא לא, אין לו יציבות. אין דבר כזה, רגל כל שכן, גם אנשים שיש להם רגל תותבת, זה...
שזה... זה אבן, משהו ש...
מה?
שאין את המשקל שלו.
לא, הוא בסוף פיצה את זה על ידי האצבעות האחרות, הוא למד איך להסתדר עם זה. כי במקרה הזה זה לא כזה פגם גדול, אבל זה... עדיין יש דברים שהוא לא יכול לעשות. לא תיתן לו לנסוע סקטבורד.
תיבות שפיץ, תפנדל, לא יכול.
כן. אבל אתה לא מבין כמה האיברים, אנחנו נלמד על זה בהמשך, כמה האיברים של האדם משמשים בתפקודים הגבוהים שלו, אין לך מושג עד כמה זה. רק מי שנחה לא עלינו, אז הוא מבין את החשיבות של זה. זה ההתפתחות של האישיות, תלויה בזה שתהיה קטן, תעבור את השלב שבו אתה תמצוץ את הכל, ואחרי זה תמשש את הכל, בלי זה חסרים תפקודים במוח.
אדם בלי שכל לא אסור?
בטח שלא. אתה רואה, ככל שאתה יותר טיפש, אתה יותר עני. ככה זה היום. מה לעשות?
אולי... האם כולם היו טיפשים?
לא, אתה צריך מאוד מאוד את האנשים החכמים. עיר שאין בה רופא, אי אפשר להתקיים בה. אם לא היינו מאצילים מתוכנו אנשים חכמים, אם תראה עד התפתחות הטכנולוגיה, מה היה קורה? אנשים מתו במגפות באירופה כמו זבובים. 50 מיליון איש מתו במגפת הדבר שהייתה באירופה לפני 100-150 שנה. אתם לא יודעים כמה אנשים מתחזיקים את הקיום שלנו, כמה טכנולוגיה, כן? איך מגפות לא מתפשטות, איך... כן, אתם יודעים שמשרד הבריאות, יש במשרד הבריאות, זה נקרא בריאות הציבור. אנשים שכל התפקיד שלהם זה כל הזמן לנטר מחלות. הייתה התפרצות של חצבת, אז כבר דואגים של לבדוק את כל מי שנכנס באירופה, ולדווח לכל הרשויות בעולם. שאתה עושה חיסון פשוט של שפעת, שזה מציל הרבה אנשים. זה בנוי, איך יודעים מה היה הנגיף של השפעת השנה? איפה הם יודעים? הרי למה עושים כל שנה חיסון חדש? כי הנגיפים משתנים. איך יודעים מה יהיה הנגיף של השנה? כי באוסטרליה החורף היה לפני הארץ. אז בודקים באוסטרליה, מה קרה שם? איזה כמה מוחות יושבים על הדברים האלה. כדי שאתה תחיה, תזרום פשוט. כמו הגבעונים האלה, שהם זורקים חייבנים על חיילי צהל, לא יודעים שהם בזכותם קיימים. כאילו זה כמו ילד, הוא בועט באמא שלו, לא יודע שאמא שלו זאת שמאכילה אותו.
למה אפשר להגיד ש... האדם נברא פשוט עם שכל ש... כאילו, ככה זה חייב.
אבל הוא מוטרד, זה דבר שמעיק עליו. מעיק עליו, הוא עסוק בזה רוב היום. תשאל אותו מה הוא רוצה לעשות, יש דברים אחרים שהוא רוצה לעשות. הוא נאלץ לצאת לעבודה ולהביא כסף, הוא לא רוצה את זה. רוב האנשים לא נהנים כל כך במקום העבודה שלהם.
אני אוהב לעבוד.
אתה מוצב את זה את החלק ה...
אתה אוהב לעבוד, כל זמן שזה בבין הזמנים, מיצית וחזרת. יש, על הגויים כתוב שהם, יום, קיץ וחורף, יום ולילה, לא ישבוטו. אסור, לכן אסור לגוי לשבוט. זה לא טוב לו. יהודים צריכים את השבת, גם אם הוא עובד כל השבוע, צריך קצת להיות קשור ל... בסדר? נמשיך בעזרת השם שני הבא בסיור הזה. אנחנו עושים סיור על העולם.